טוב, אני רוצה היום להתחיל לעסוק באנליזה וסינתזה של מושגים, ובעצם זה שני סוגי כלים שנמצאים בארגז של הניתוח המושגי. אנליזה זה בתרגום חופשי זה ניתוח, אז כך שבעצם מילולית ניתוח מושגי זה אנליזה. אבל כשאנחנו מדברים על ניתוח מושגי, אנחנו מדברים על אנליזה וסינתזה, וזה בעצם שני מהלכים שהם הפוכים בכיוון שלהם. כבר קאנט דיבר על משפטים אנליטיים ומשפטים סינתטיים, ומשפט אנליטי זה משפט שמנתח את המושגים שמעורבים בו. נגיד כשאני אומר, הכדור הזה הוא עגול. אז בשביל לדעת את המשפט הזה, אני לא באמת צריך לעשות תצפית. אני לא באמת צריך להתבונן בכדור, כי כדור בעצם הגדרתו הוא עגול. אז לכן אני יכול בעצם לקבוע את הדבר הזה בלי תצפית, רק מתוך ניתוח המושג כדור. אוקיי, אני לא נכנס עכשיו לניואנסים של קאנט, משפטים אפריוריים ואנליטיים, זה לא אותו דבר, אני מבחינתי רק משתמש במושגים, לא להיכנס לרזולוציות עדינות יותר. אז זה משפט אנליטי. מה אם הכדור הזה הוא כבד? המשפט הזה הוא משפט סינתטי. אני לא יכול לדעת שהכדור הזה הוא כבד מתוך המושג כדור. יש כדורים כבדים, יש כדורים לא כבדים. מעצם ההגדרה של המושג כדור, אני לא יכול להוציא את זה שהוא כבד. איך אני כן יכול לדעת את זה? משיקול אחר, אולי תצפית, אולי לא משנה, אבל משיקול אחר, לא רק מתוך הניתוח של המושג. לכן, המשפט הזה נקרא משפט סינתטי. משפט אנליטי זה משפט מנתח, זה משפט שבעצם יוצא מניתוח של המושגים שמעורבים בו. משפטים סינתטיים זה משפטים שיוצאים מתוך סינתזה בין ההגדרה של המושג לבין מקורות מידע נוספים, למשל, או מושגים נוספים. עכשיו, זה באשר לטענות. אני רוצה לומר שגם אותו דבר אפשר לעשות גם ביחס למושגים. אני יכול לעשות סינתזה ואנליזה של מושגים, לא של טענות. מה זאת אומרת? אני יכול לייצר מושג מתוך מושג אחר על ידי אנליזה. אני יכול לייצר מושג מתוך מושגים אחרים על ידי סינתזה. כדי להדגים את שני הדברים האלה, אני רוצה להתחיל עם הסוגיה של הצד השווה. כאשר אנחנו קוראים כן את הברייתא של י"ג מידות, הברייתא של רבי ישמעאל, אז זה מתחיל, קל וחומר, גזרה שווה, בניין אב מכתוב אחד, בניין אב משני כתובים. מה זה בניין אב משני כתובים? אז ההסבר המקובל לזה, שזה בעצם מה שנקרא לימוד הצד השווה, או במאה הצד. שני הכינויים. מה זאת אומרת? זה לימוד כאשר יש לי שני מלמדים, ולא אחד. זה לעומת בניין אב מכתוב אחד, או בניין אב וכתוב אחד, יש שם גרסאות בבריתא, אבל בניין אב מכתוב אחד זה כאשר אני לומד ממלמד אחד. נגיד למשל, היחס בין אבות ותולדות. אז יחס בין אבות ותולדות הוא בעצם יחס של בניין אב. אם יש לי, נגיד, אב של, אני לא יודע מה, של הוצאה, אז אני יכול להגיד שיש לי תולדה שהיא הכנסה. הוצאה זה מרשות היחיד לרשות הרבים, הכנסה זה מרשות הרבים לרשות היחיד. לא ברור שהיחס זה אב ותולדה, יש על זה מחלוקות ראשונים, אבל אני רק מביא את זה כדוגמה. למה, מה הרעיון פה? אני מסתכל על המושג הזה שנקרא הוצאה, ואני אומר, אתה מעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו אני אומר, בעצם אין הבדל עקרוני בין זה לבין להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד. אתה משנה את מקומו של החפץ מרשות אחת לרשות שהיא שונה ממנה. לא משנה אם הכיוון הוא כזה או הכיוון הוא כזה. מה לי היולי, מה לי הפוקה, כמו שאומרת הגמרא, ולכן אנחנו לומדים מזה שההוצאה היא אב, שגם הכנסה אסורה.
הרב, אולי, אולי יש הבדל. אם יוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים, שם אני כבר לא יכול לטלטל את זה בתוך רשות הרבים חופשי, אבל מרשות הרבים לרשות היחיד, אני יכול לנוע איפה שאני רוצה בתוך רשות היחיד. זה לא... לא, זה לא אותו דבר כמו שאני... שם אני כאילו מקביל, כאילו אני הופך אותו להיות מוקצה שם, שאני לא יכול להזיז אותו.
גם ברשות היחיד אתה הופך אותו בעצם להיות מוקצה. הוא צריך להתעקע ברשות היחיד ולא לצאת ממנה.
כן, אבל אני יכול להסתובב כמה שאני רוצה ברשות היחיד.
ברשות היחיד, אבל הגודל שלה לא... הגודל שלה יכול להיות ארבעה טפחים. ברשות היחיד זה כבר ארבעה טפחים. ברשות הרבים אתה יכול להזיז את זה 400. אוקיי. אז אני לא חושב שעל הדרך הזאת תהיה תפארתנו. זאת אומרת, זה... לא, 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 אני בסברה לא נראה לי שאמור להיות הבדל, וגם הגמרא, אני בחברה טובה. גם הגמרא אומרת שאין הבדל. אני רק מביא את זה כדוגמה לזה שבתורה כתוב אב, ואנחנו לומדים בבניין, זה נקרא בניין אב. זאת אומרת, אני לומד מהאב את התולדה. למה? כי התולדה דומה לאב, אז אם האב אסור, אז גם התולדה אסורה. אבל בניין אב משני כתובים, זה כאשר יש לי תולדה, שבשביל ללמוד אותה, אני צריך שני אבות, לא אב אחד. עכשיו, בהלכות שבת, אין דבר כזה, לא מוצאים דבר כזה, שאלתי גם בקיאים ממני, אין תולדה של שני אבות בהלכות שבת, אבל בנזיקין, אנחנו יודעים שיש. בנזיקין יש תולדה של שני אבות, ולכן אני רוצה קצת להיכנס לעניין הזה, כדי להראות את ה... דרך זה אני רוצה להראות את היחס בין אנליזה לבין סינתזה. אז בואו נתחיל עם המשנה הראשונה בבבא קמא.
אז רב שנייה, בלשונך אנליזה וסינתזה זה כמו בלשון של קונט, נכון?
זה בלשון האנושית, לאו דווקא קאנט. קאנט השתמש במושגים אנליזה וסינתזה לצרכים מסוימים שלו. קורא לזה משפטים אנליטיים ומשפטים סינתטיים, אבל המושגים אנליזה וסינתזה לא צריכים את קאנט בשביל להשתמש בהם. אז אני כרגע לא משתמש דווקא במובן הקאנטיאני, אני משתמשתי בקאנט רק כדי להדגים על מה מדובר. לא שקאנט יצר את המושגים האלה, הוא יצר שימוש מסוים שלהם. אז אני רוצה להיכנס רגע למשנה הראשונה של בבא קמא, אני אשתף פה את הטקסט. ארבעה אבות נזיקין, השור הבור והמבעה והאבער. להורי השור כי הרי המבעה, ולהורי המבעה כי הרי השור, ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים כי הרי האש שאין בו רוח חיים, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק כי הרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק. הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז בעצם המשנה אומרת לי, יש ארבעה אבות נזיקין, יש ויכוח במחלוקת המוראים, מה הם בדיוק ארבעת האבות האלה, רב ושמואל חלוקים פה, לא חשוב לענייננו, אבל אחרי זה הגמרא, המשנה עוברת לעשות הבחנות בין האבות השונים. מה זאת אומרת לעשות הבחנות בין האבות השונים? רק כשאני אומר לא הרי השור כי הרי המבעה, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שאם היה כתוב מבעה, לא הייתי יכול ללמוד ממנו שור. כי לא הרי השור, כי הרי המבעה, אין דמיון ביניהם. לכן את השור אי אפשר ללמוד ממבעה. וזאת הסיבה שהתורה הייתה צריכה לכתוב את האב הזה של השור, כן, האבות זה מה שהתורה כותבת. אז כשהגמרא אומרת לא הרי השור, כי הרי המבעה, היא בעצם באה לנטרל בניין אב אפשרי. אם זה היה כן דומה שור ומבעה, אז לכתוב את שור היה מיותר, שיכתבו את מבעה, ואני ממנו אלמד את שור, אוקיי? אז זה בניין אב, זה שלילה של בניין אב. אז יש לנו ארבעה אבות, וכל אחד מהם צריך אותו. אי אפשר ללמוד אותו מהאחרים, עושים צריכות, הגמרא מפרטת בעניין הזה יותר. אחרי שיש לי את ארבעת האבות, מה עכשיו? עכשיו באה המשנה ואומרת, הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אגב, יש פה גרסה של הריף, עריף גורסת את אחרת את המשנה. כן, עריף, עריף גורס, תראו פה. רואים את עריף?
כן.
רואים, נכון? אני...
נכון,
אני...
נכון.
אוקיי. הצד השווה שבהן שדרכן להזיק, הוא ממונך ושמירתן עליך. עריף מוסיף שזה גם ממונך. וכשיזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז בעצם, המשנה מסיימת בהצד השווה שבהן, בהן הכוונה בכל ארבעת האבות. מה פירוש הצד השווה שבהן? הכוונה, מהו הגורם המשותף שמאפיין את כולם? יש לי שור, בור, מווה ועבר, כן, יש לי אש, בור, קרן, שן, רגל, כל האבות הנזיקים למיניהם. מה משותף להם? יש ביניהם כל מיני הבדלים. נגיד בור, תחילת עשייתו לנזק, יש עליו כל מיני דינים כאלה או אחרים, הוא ברשות הרבים, אש, פטור על תמון, אש דרכה, כן, להולכת עם, עם הרוח, כל אחד מהם יש לו מאפיינים מיוחדים. אבל יש מאפיינים מסוימים שהם משותפים לכולם. זה מה שקרוי בלשון חכמים הצד השווה. אז יש צדדים שונים בין האבות, ויש צדים שהם שווים, הם משותפים לכולם. אם תרצו, אפשר לקרוא לזה חיתוך וייחוד. חיתוך בין שני אבות ייתן לי את הצד השווה. נגיד אם לאב א' יש מאפיינים A, B, C, ולאב ב' יש מאפיינים A, C, D, אז החיתוך זה A ו-C, נכון? אלה שני המאפיינים של אב א' ואב ב'. זה נקרא הצד השווה. הצד השווה לשני האבות זה המאפיינים המשותפים. מה זה הצד השונה? הצד השונה זה המאפיינים השונים, B לאלף ו-D לבית, אוקיי? זה הצד השונה, זה מושג שלי כמובן, אין, אין מושג כזה בגמרא, אבל אנחנו עוד נראה בהמשך ש, שהוא ישמש אותנו. אז הצד השווה פירושו המאפיינים המשותפים, אני חוזר למשנה בבבא קמא, המאפיינים המשותפים לכל ארבעת האבות, זה שדרכן להזיק, וממונך שייכים לך, ושמירתן עליך, תורה דורשת ממך לשמור עליהם שלא יזיקו, ולכן כשיזיק חם המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. על פניו נראה שהמשנה בעצם באה לומר לי, תראה, ארבעה אבות כתובים בתורה. עכשיו אתה יכול לפגוש סוגי נזיקים אחרים, לא כתובים בתורה. יש להם מה לעשות איתם. אז המשנה אומרת, תראה, אני מסכמת לך את הכלל שעולה מארבעת האבות. מה משותף לכולם? שהם המונחה, דרכם להזיק ושמירתן עליך. אם כך, יש לך עכשיו כלל שאתה יכול להשתמש בו. כל מזיק שבא לפניך, אם הוא מקיים את המאפיינים האלה, אם יש לו את המאפיינים האלה, אתה תהיה חייב לשלם אם הוא יזיק. אוקיי? בעצם הצד השווה זה הכלל שעולה מתוך ארבעת הדוגמאות. הדוגמאות זה דוגמאות, ויש כלל שהוא כלל משותף. אגב, הגמרא בדפי מדברת על זה, שיש לכל אחד מהאבות, יש דינים מיוחדים. קרן בשלוש הפעמים הראשונות משלמים רק חצי נזק, ולא נזק שלם. פה פטור על כלים, שור ולא חמור, חמור, שור ולא אדם.
חמור ולא כלים. חמור ולא כלים.
שור ולא אדם, חמור ולא... שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אז זה בא למעט כלים ואדם. אש פטור על תמון, שן ורגל פטור ברשות הרבים. זאת אומרת, כל אחד מהאבות יש לו פטורים מיוחדים. אוקיי? אבל יש משהו שהוא משותף לכולם במישור ההלכתי, וזה שחייבים לשלם אם הם קוראים. למעט המקרים המיוחדים של כל אחד. את החיתוך הזה בין כולם, אפשר ללמוד לכל הנזיקין האחרים. עכשיו, בא לפניי מקרה, ואני צריך להחליט האם חייבים לשלם. אני מסתכל, אם זה ממונו של מישהו, ודרכו להזיק, ואותו מישהו באמת היה אמור לשמור עליו, אם זה ככה, אז אותו מישהו יצטרך לשלם. אוקיי? יש לי עכשיו כלל שחוסך לי את העבודה, אני לא צריך לבדוק האם זה דומה לשן, זה דומה לקרן, זה דומה לאש, לבור, למי זה דומה, לא, לא צריך. ברגע שמקיים את המאפיינים האלה, אז אני יודע שהוא חייב לשלם. קיבלתי את הכלל. אגב, זה הגמרא אומרת, אז למה יתנו להלכותיהן? הגמרא אומרת בדף ה', שבכל זאת צריך לכתוב את ארבעת האבות, למה? כיוון שבכל אחד מהאבות, מעבר לזה שחייבים לשלם, יש גם פטורים מיוחדים, אלה שהזכרתי קודם. אז למשל, אם יהיה משהו שהוא תולדה של אש, כן? אם יהיה משהו שהוא תולדה של אש, במקרה כזה, הוא יהיה פטור על תמון. כיוון שכמו שיש פטור על תמון, גם הוא פטור על תמון. לכן לא מספיק, כשבא לפניי מקרה, לא מספיק לראות האם הוא מקיים את הצד השווה, את העיקרון הכללי. אני צריך גם לראות האם הוא דומה לאחד מהאבות המסוימים. למה? כי את עצם החיוב לשלם אני באמת יכול ללמוד מהעיקרון הכללי. אם זה ממונו של מישהו, דרכו להזיק, והוא היה חייב לשמור עליו, הוא צריך לשלם. אבל יכול להיות שמקרים מסוימים זה בכל זאת יהיה פתור. אם זה דומה לאש, והנזק היה על משהו, על חפץ שתמון בתוך משהו אחר, אז הוא יהיה פתור. זה לא דומה לאש, אז הוא לא יהיה פתור. אם זה דומה לקרם, אז הוא יהיה חייב לשלם חצי נזק בשלוש הפעמים הראשונות. לא דומה, אז לא, כן, בכל וכן הלאה. אז יש גם משמעות לדמיון לכל אחד מהאבות לחוד, אבל יש גם חשיבות לכלל. הכלל קודם כל אומר לי, מתי ומי חייב לשלם. אחרי זה צריך לבדוק האם אין איזה פטור מיוחד, וכאן אני בודק את זה לאור הדמיון לאחד מהאבות.
הרב, האם זה אומר שהכלל לא חל על ארבעה?
כן חל על ארבעה, מה זאת אומרת לא חל? רק חלים עליהם עוד כללים, שהם כללים שמסייגים את הכלל הזה. במקרים מיוחדים לא חייבים לשלם, אבל החיוב הבסיסי לשלם קיים בכל הארבעה.
המכנה המשותף של כולם.
כן, ולכן כל מזיק שבא לפניי, אם הוא מקיים את המכנה המשותף הזה, אז קודם כל הוא חייב לשלם. עכשיו צריך לבדוק האם יש לו את אחד הפטורים, אז פה אני צריך לבדוק לא רק את המאפיינים הכלליים, אלא האם הוא דומה לאחד מהאבות המסוימים, ואז אני אראה האם הוא, יש לו פטור מסוים או אין לו פטור מסוים, אבל החיוב הבסיסי לשלם יוצא מתוך הכלל. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור לגמרא, אני מסוגר את הריף רגע, זה המשנה, בדף ב', אני עובר לגמרא, בדף ו' עמוד א', הצד השווה שבהן, ליטוי אימאי, מה הכוונה הצד השווה שבהן ליטוי אימאי? למה המשנה סיימה בניסוח הכלל הזה של הצד השווה? יש לי את ארבעת האבות, היא מנתה את ארבעת האבות, והיא מסיימת באיזשהו סיכום כזה. הצד השווה שבהם שממונך ושמירתן עליך, ודרכן להזיק, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. למה צריך את זה? עכשיו, על זה כבר דיברתי לא פעם בעבר, אני אגיד את זה כאן רק כהערה קצרה, זאת שאלה מאוד מוזרה. שאלה מאוד מוזרה, כי אני הייתי שואל שאלה הפוכה. למה צריך את הדוגמאות? תגיד לי רק את הכלל. תן לי את הכלל, ואז אני יודע מה לעשות, שמה אני צריך את הדוגמאות. הדוגמאות שימשו אותי רק כדי לייצר את הכלל. אחרי שכבר יש לי את הכלל, שמה אני צריך את הדוגמאות? תגיד לי ישר, כל דבר שהוא ממונך ודרכו להזיק ושמירתו עליך, אם הוא הזיק, אתה חייב לשלם את השומן הזה במיטב הארץ. מה אכפת לי ארבעת הדוגמאות שמהן הוצאתי את הכלל הזה?
אבל הרב אומר שאתה דוגמאות שלה, יוצא מהכלל.
רגע, עוד פעם.
הרב אמר שארבעת הדוגמאות באות...
נכון, אז אני כבר עניתי על זה קודם. עניתי על זה כבר קודם, שבעצם יש דינים מיוחדים שמאפיינים כל אחד מהאבות האלה. אבל האמת שיש מקומות שבהם הגמרא שואלת את זה, ואין את הפתרון הזה. במקרה הזה באמת יש. אבל במקרים אחרים אין. ועדיין הגמרא שואלת, צד השווה ליטויי מאי. מה זאת אומרת? זה, אני אדבר על זה אולי בהקשר אחר, בהמשך, אבל פה אני אעיר את זה בתור הערה. באופן כללי, בעולם המשפטי, יש שתי גישות בסיסיות, איך צריכה להתנהל המערכת הזאת. קוראים לזה פוזיטיביזם, ונגיד אנטי-פוזיטיביזם. לא רוצה להיכנס כרגע למשפט טבע ודברים ספציפיים. מה זאת אומרת? פוזיטיביזם פירושו זה איזושהי הסתכלות על המערכת הזאת, כמערכת שבנויה כמו מערכת לוגית, מערכת אקסיומטית, שמכיר כן, עמד בתיכון גיאומטריה, יש אקסיומות, ומהאקסיומות אנחנו גוזרים משפטים, והמשפטים האלה גוזרים עוד משפטים, וכן הלאה, יש איזשהו מבנה לוגי היררכי, אוקיי? שמתחיל באקסיומות, ומהם גוזרים כל מיני מסקנות, וכן הלאה. מערכת החוק בעצם אמורה להתנהל באותה צורה, המחוקק צריך לקבוע את הכללים, והשופט צריך, במקרה שבא לפניו, הוא צריך לראות איך אפשר לגזור את הדין לגבי המקרה הזה, מתוך הכללים שהמחוקק קבע. זה בעצם גישה שנקראת גישה פוזיטיביסטית. ולפי הגישה הזאת, את מערכת החוקים צריך לנסח כמערכת של כללים. לעומת זאת, יש גישה, נגיד בחוק הגרמני, הוא הדוגמה הבולטת יותר לגישה פוזיטיביסטית, למרות שגם בדור האחרון זה כבר נחלש גם שם. מבינים שזה לא יכול לעבוד. הגישה המנוגדת, נקרא לה נגיד הגישה הקזואיסטית, מלשון קייזים, זה הגישה הבריטית. והגישה הבריטית בעצם, המשפט הבריטי בעצם, לא בנוי על מערכת של כללים, אלא על מקרים ודוגמאות, ותפקידו של השופט לא להוציא בדדוקציה מסקנה לגבי מקרה פרטי מתוך החוק הכללי, אלא לעשות אנלוגיה. היו מקרים קודמים שקבעו לגביהם פסק כזה וכזה, המקרה הזה דומה למקרה ההוא או למקרה ההוא, ולפי הדמיון הזה אני קובע מה יהיה הדין במקרה שבפניי. הכלי הבסיסי של משפט קזואיסטי זה האנלוגיה. הכלי הבסיסי של משפט פוזיטיביסטי זה הדדוקציה. דדוקציה זה גזירת מסקנה פרטית מתוך חוק כללי. אנלוגיה זה גזירת מסקנה פרטית ממסקנה פרטית אחרת. מדוגמה אחת אני עושה אנלוגיה לדוגמה אחרת. לעומת זאת, מתוך חוק אני גוזר מסקנה ספציפית. למשל, אני אומר, כל השולחנות יש ארבע רגליים, החפץ הזה שלפניי הוא שולחן, מסקנה, לחפץ הזה שלפניי יש ארבע רגליים. זאת דדוקציה. למה זאת דדוקציה? כי אנחנו הולכים פה מהכלל אל הפרט. יש לנו עיקרון כללי, לכל השולחנות יש ארבע רגליים. הפרט הזה, השולחן הזה, הוא כלול באותה קבוצה שעליה מדבר החוק הכללי, אם כך, גם לשולחן הזה יש ארבע רגליים. זה עסק הכרחי, קוראים לו דדוקציה, שלומדים אותו, לומדים פרט מתוך הכלל, אוקיי? אנלוגיה זה ללמוד פרט מתוך פרט, למשל, לשולחן הזה יש ארבע רגליים, החפץ ההוא שאני רואה שם, גם הוא שולחן, אז כנראה גם ההוא יש לו ארבע רגליים. זה לא דדוקציה, זאת אנלוגיה. למה? כי אני לומד את הדין במקרה המסוים ההוא, מהדין במקרה המסוים הזה, אני לומד מקרה פרטי ממקרה פרטי אחר שדומה לו. זה אנלוגיה, זה לא דדוקציה. דדוקציה זה ללמוד מקרה מחוק, כללי. אנלוגיה זה ללמוד מקרה ממקרה. לכן בעצם זה ההבחנה בין פוזיטיביזם לבין קזואיזם, כן, התפיסה של קייזים, שמתבססת על קייזים, על מקרים ספציפיים, אוקיי?
אז כשאומרים...
הרי הרבה דוגמאות, זה כבר לא יהפוך להיות סוג של כלל.
אנחנו בדרך כלל, כדי ללמוד מהדוגמאות, אנחנו בעצם יוצרים מהן כלל. יודעים מה, אם כבר שאלת, אני אמשיך עוד טיפה עם העניין הזה.
אבל הרב, כשפוסקים עושים דימוי מילתא למילתא.
נכון, זה אנלוגיה.
זאת הגישה של אנלוגיה.
נכון. אני עוד אגיע לזה. אז אני רוצה אבל קצת להרחיב יותר את המושגים הלוגיים. כבר הדברים עלו, וזה באמת אני חושב שכדאי להרחיב. בעולם הלוגי נוהגים לחלק את הטיעונים, את ההסקים, לשלושה סוגים. דדוקציה, אינדוקציה ואנלוגיה. דדוקציה זה גזירה של פרט מכלל, אנלוגיה זה פרט מפרט, אינדוקציה זה מפרטים לגזור כלל. אוקיי? אני אומר, השולחן הזה יש לו ארבע רגליים, השולחן ההוא יש לו ארבע רגליים, יש כמה דוגמאות שראיתי, אז אני מוציא מזה חוק כללי, לכל השולחנות יש ארבע רגליים. אוקיי? זה אינדוקציה. אוקיי? דדוקציה זה עסק הכרחי. מי שמקבל את ההנחות, נאלץ לקבל את המסקנה, לא יכול להתווכח על המסקנה. אנלוגיה ואינדוקציה הם לא עסקים הכרחיים. נכון? אני יכול לקבל שזה דומה לזה, ואני יכול לקבל שזה, לא לקבל שזה דומה. אני יכול להחליט שמתוך הדוגמאות האלה יוצא כלל שלכל השולחנות יש ארבע רגליים. אני יכול להגיד, מי אמר לך, אולי במקרה ראית את שלושת השולחנות האלה שהיה להם ארבע רגליים, ויש שולחנות אחרים שיש להם שלוש רגליים, חמש רגליים, או שאין להם רגליים בכלל. אתה לא יכול להיות בטוח אף פעם. אנחנו משתמשים גם באנלוגיה ובאינדוקציה, אבל זה כלים שהם לא כלים בטוחים. אולי זה נכון, אולי לא. דדוקציה זה כלי בטוח. עכשיו, יש ביקורת ידועה של סטיוארט מיל על הדדוקציה. סטיוארט מיל טען שהתפיסה הזאת שאומרת שדדוקציה זה עסק הכרחי, היא אשליה. למה זאת אשליה? בואו נחזור לשולחנות. מה העסק הדדוקטיבי אומר? כל השולחנות יש להם ארבע רגליים, ולכן החפץ הזה שלפניי, שהוא שולחן, גם הוא יש לו ארבע רגליים. שואל סטיוארט, מיל, איך אתה יודע שלשולחן שלפניך יש ארבע רגליים? בגלל ההנחה שלכל השולחנות יש ארבע רגליים. ואת ההנחה עצמה, מאיפה אתה יודע? הרי בלי לדעת את ההנחה, לא תוכל גם לדעת את המסקנה. עכשיו אני שואל, מאיפה אתה יודע את ההנחה שלך? מאיפה אתה יודע שכל השולחנות יש ארבע רגליים? כנראה מאיזושהי אינדוקציה. פגשתי כמה שולחנות, ראיתי שלכל אחד היו ארבע רגליים, השגתי איזושהי מסקנה שכנראה לכל השולחנות יש ארבע רגליים. זאת אומרת שהאינדוקציה מחביאה, בלי לגלות לנו, בבסיס שלה אינדוקציה. כיוון שהכלל שעליו בנויה הדדוקציה, החוק הכללי, שעליו בנויה הדדוקציה, הוא בעצמו נוצר בדרך של אינדוקציה. נכון? כי אחרת אין לי דרך לדעת, איך אני יודע, לא ראיתי את כל השולחנות בעולם. איך אני יודע שכל השולחנות יש ארבע רגליים. אז בעצם אומר סטיוארט מיל, אם אתה לא יכול להיות בטוח באינדוקציה, אתה גם לא יכול להיות בטוח בדדוקציה. כיוון שהביטחון שלך בזה של השולחן הזה יש ארבע רגליים, תלוי האם אתה בטוח שלכל השולחנות יש ארבע רגליים. אבל זה שלכל השולחנות יש ארבע רגליים זה תוצאה של אינדוקציה. אתה לא יכול להיות בטוח בזה. אם אתה לא יכול להיות בטוח בזה, אתה גם לא יכול להיות בטוח במסקנה שיוצאת מזה. כמובן,
כשמדבר... אבל לא כל דדוקציה מרבי בתוכה את האינדוקציה?
מה, לא שומע?
לא כל דדוקציה מרבי בתוכה האינדוקציה? אין בכל דדוקציה אינדוקציה שעומדת מאחוריו.
יש, זה בדיוק מה שאומר מיל.
למשל, סוקרט הוא בן אדם, והוא בן תמותה. אז מה שהבני אדם הם בני תמותה, הם מתים, זה לא נובע מאינדוקציה, זה נובע מידיעה.
מאיפה הידיעה הזאת מאינדוקציה? כי ראית בני אדם, ראית שכולם מתים, אז אתה מסיק מהדוגמאות האלה שכל בני אדם הם מתים. זה אינדוקציה. אין לך דרך אחרת להגיע לחוק כללי.
זה אינדוקציה ודאית.
לא, מה פתאום, שום דבר לא ודאי פה. מי אמר לך שאני אמות, ראית אותי מת פעם? אתה ראית אנשים אחרים בעבר שחיו ומתו. אולי אני אחיה לנצח, איך אתה יודע שלא? הכל זה אינדוקציה. אין שום דבר ודאי, הכל אינדוקציה. כל טענה מדעית מבוססת על אינדוקציה.
למשל, משפט פיתגורס.
מה פיתגורס זה לא, זה מתמטיקה, זה לא מדע. אז הטענה, גם צפייה בעיני השכל, מישהו שואל פה, גם צפייה בעיני השכל זה לא דבר ודאי, כמו שכל תצפית היא לא דבר ודאי. אז לכן זה לא, אין לנו כלים שיכולים לתת לנו ודאות מלאה במשהו. בכל אופן, אז אני אומר, לענייננו, כשמדברים על ההכרחיות של הדדוקציה, כמובן לא מתכוונים לומר שהטענה של השולחן הזה יש ארבע רגליים היא ודאית. היא לא נכון שהיא ודאית. מה שמתכוונים לומר זה שהיא נובעת בוודאות מההנחה. זה הוודאות פה. לא הטענה עצמה הוודאית, אלא הנביאה שלה מההנחה היא הוודאית. אוקיי? זה ברור. אז בעצם יוצא כך, או אולי עוד משפט אני אגיד, באמת מאיפה נובעת הוודאות הזאת של הנביאה הדדוקטיבית? אם כל השולחנות יש ארבע רגליים והדבר הזה הוא שולחן, מסקנה לדבר הזה יש ארבע רגליים. למה, מאיפה יוצאת המסקנה הזאת? למה זה כל כך ברור? למה אי אפשר להתווכח על זה?
אז לא יקוראים לו שולחן, לא יקוראים לו משהו אחר.
כך קוראים לו, מה שקוראים לו זה עניין הסכמי.
לא, איך אמרנו אם יש שולחן? אם הוא שולחן, אז יש לו ארבע רגליים. מה זה אם הוא שולחן? ככה הרב אמר, נכון? מה זה אם הוא שולחן?
זאת אומרת, הנחה א', לכל השולחנות יש ארבע רגליים. הנחה ב', הדבר הזה שלפניי הוא שולחן. מסקנה, הדבר הזה שלפניי יש לו ארבע רגליים. אוקיי? זה הטיעון שעליו אני מדבר. עכשיו אני שואל, מי שמקבל את שתי ההנחות, יבוא אליך חייזר, נחת עליך מהירח, אוקיי? אמרת לו את שתי ההנחות, אתה יודע, דע לך שלכל השולחנות יש ארבע רגליים. אוקיי, הבנתי. הוא אומר, דע לך שהחפץ הזה שלפניי הוא שולחן. הוא אומר, גם את זה הבנתי. עכשיו אתה אומר לו, אז אתה מבין שלחפץ הזה שלפניי יש ארבע רגליים? לא, לא, לא מבין. למה, למה אתה חושב? אומר, מה זאת אומרת? הרי אתה מקבל את שתי ההנחות, אתה חייב לקבל את המסקנה. אני, לא, למה אני חייב? מה, כתוב בחוק שאני חייב לקבל? לא, אני לא מקבל.
קבל את שתי ההנחות. א' שווה ב' וב' שווה ג', אז א' שווה ג'.
אבל זה לא שווה. אין פה שוויון. זה כלול, זה לא שווה.
זה רק הנחה מסוים.
הנקודה, אני חושב, אם היה עומד פה מישהו כזה בפניכם, איך בעצם יכולתם להסביר לו את הטעות שלו? זה ברור שהוא טועה. אבל איך אפשר להסביר לו את הטעות שלו? נדמה לי שמה שצריך להגיד זה ככה. אם באמת אתה אומר שכל השולחנות יש להם ארבע רגליים, בוא נפרק את זה לפרוטות. מה זה, ואת המשפט הזה קיבלת, נכון? זה אחת ההנחות. בוא נפרק את ההנחה הזאת לפרוטות. זה אומר שלשולחן א' יש ארבע רגליים, לשולחן ב' יש ארבע רגליים, לשולחן ג' יש ארבע רגליים, וכך לגבי כל השולחנות בעולם. במילים אחרות, הטענה לכל השולחנות יש ארבע רגליים, אינה אלא אוסף של המון המון טענות על שולחנות בודדים. נכון? רק אנחנו אומרים את זה בקיצור. אחד מהשולחנות האלה זה השולחן שלפניי. אז כשאמרת שלכל השולחנות יש ארבע רגליים, תפרק את מה שאתה אומר, בעצם כבר אמרת שגם לשולחן הזה יש ארבע רגליים. כי הוא הרי אחד השולחנות. נו, אז קיבלת כבר את זה של השולחן הזה יש ארבע רגליים. אתה לא יכול גם לקבל את זה וגם לא לקבל את זה. זה סתירה. זה מה שאפשר להגיד לאותו חייזר. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, כן, הבדיחה שאני תמיד נזכר בה, בהקשר הזה, זה כן, הבדיחה הישיבתית, שאומרת, בוא, אני אוכיח לכם שכל יהודי צריך ללכת עם כובע. למה? כתוב הרי וילך אברהם, נכון? עכשיו, יהודי כמוהו הרי לא הלך בלי כובע, זה כולנו מבינים, נכון? לכן, עכשיו, אם אברהם הלך עם כובע, הרי כולנו צריכים ללכת בדרכיו של אברהם, אז גם אנחנו צריכים ללכת עם כובע, מה שהיה להוכיח. זהו, זאת ההוכחה. עכשיו, זה, מספרים את זה בתור בדיחה בישיבות, אבל האמת, בוא ננסה לחשוב קצת בעצם, מה בעייתי בהוכחה הזאת.
מי אמר שאברהם הלך עם כובע?
יהודי לא הולך בלי כובע, תחשוב. לא יכול להיות.
למה לא?
יהודי, אבל עולה על דעתך שיהודי הלך בלי כובע?
כן, כמו אברהם.
אברהם הלך עם כובע.
מי אמר שאברהם הלך עם כובע?
כי יהודי לא הולך בלי כובע.
אבל זה מה שהוא רוצה להוכיח.
או, את הטענה שיש פה בעצם כשל שקוראים לו הנחת המבוקש. הנחת המבוקש פירוש הדבר, אתה רוצה להוכיח טענה מסוימת, זה מה שאתה מבקש להוכיח. אתה לא יכול לקחת את הטענה שאותה אתה רוצה להוכיח, ולשים אותה בתור הנחה של הטיעון. נכון? אם אתה מניח את מה שאתה רוצה להוכיח, אז מה עוזרת לי ההוכחה שלך? אוקיי? אז לכן בעצם יש פה כשל של הנחת המבוקש. מה שבעצם הדבר הזה אומר, אבל נחזור לשולחנות. אתם מבינים שגם ההוכחה של השולחנות זאת הנחת המבוקש. מה אני אומר? כל השולחנות יש להם ארבע רגליים, חפץ הזה שלפניי הוא שולחן, מסקנה לחפץ הזה יש ארבע רגליים.
תודה.
אתם מבינים שגם זה מניח את המבוקש. כי הרי הנחתי שלכל השולחנות יש ארבע רגליים, כשזה הוא אחד השולחנות. אז הנחתי את המבוקש.
לא, כאן, אני לא רוצה להוכיח שלכל השולחנות יש ארבע רגליים. אני
רוצה להוכיח שלשולחן הזה יש ארבע רגליים. נו, אבל הנחתי שלשולחן הזה יש ארבע רגליים.
לא, לכל השולחנות יש ארבע רגליים.
כשאמרתי שלכל השולחנות יש ארבע רגליים, פירקתי קודם את הטענה הזאת. ואמרתי שזה בעצם אוסף של המון המון טענות על שולחנות בודדים. אז בעצם, אני הנחתי את זה שלשולחן הזה יש ארבע רגליים.
הוא בודד.
לא אמרתי את זה במפורש, אבל אתם מבינים שבעצם הנחתי את זה. או במילים אחרות, אם מישהו היה חושב שלשולחן הזה אין ארבע רגליים, אז הוא הרי לא היה מקבל את ההנחה שלכל השולחנות יש ארבע רגליים, אז לא יכולתי להוכיח לו את מה שאני רוצה להוכיח לו. נכון? למה אני יכול להוכיח לו את זה? כי הוא בעצם מניח את זה כבר מראש. אז מה זה עוזר? זה הנחת המבוקש. עכשיו תבין,
זה תמיד
ככה? מה?
זה תמיד ככה?
תמיד. תמיד. כל טיעון לוגי תקף, זה טיעון שמניח את המבוקש. בהגדרה. נגיד יותר מזה. טיעון לוגי הוא תקף בגלל שהוא מניח את המבוקש. הרי שאלתי אתכם קודם, למה באמת מי שמקבל את שתי ההנחות חייב לקבל את המסקנה? התשובה היא, בגלל שהמסקנה כלולה בתוך ההנחות. אז כשהוא קיבל את ההנחות, הוא כבר ממילא קיבל גם את המסקנה. נו, אז ברור שהוא צריך לקבל את המסקנה, זה נכלל בתוך ההנחות. זאת הסיבה שטיעון דדוקטיבי הוא טיעון תקף, הוא חייבים לקבל את המסקנה שלו. ומי שמקבל את ההנחות חייב לקבל את המסקנה, והסיבה לזה היא שאין במסקנה שום דבר מעבר למה שהיה בהנחות. המסקנה לא מוסיפה לי מידע מעבר למידע שתמון בהנחות. ולכן אני חייב לקבל את המסקנה, כי כבר קיבלתי את המידע הזה כשקיבלתי את ההנחות. מה שמייחד את הדדוקציה, את המעבר מכלל לפרט, את העסקים ההכרחיים, זה שהם בעצם לא מוסיפים לי מידע. זה קשור לבדיחה אחרת, כן, הבדיחה המפורסמת על הכדור הפורח, עשיתי מזה כבר הרבה פרנסה מהבדיחה הזאת, שני אנשים מאבדים את דרכם בכדור פורח, לא יודעים איפה הם נמצאים, באיזשהו שלב הם עומדים, עוברים מעל איזשהו שדה, שהאדם שם למטה עובד בשדה שלו. אחד מהם צועק להוא שלמטה, תגיד, איפה אנחנו נמצאים? אז הוא מסתכל למעלה, הוא אומר, מעל השדה שלי. אז הבחור שם בכדור פורח אומר לחבר שלו, ההוא למטה בטוח מתמטיקאי. למה? שתי סיבות. מה שהוא אומר, ודאי לחלוטין. נכון בהכרח. ב', זה לא עוזר לי כלום. המאפיין של המתמטיקה, זה שמה שהיא אומרת נכון בהכרח, זה גם לא עוזר לי בכלום. ואני חושב שמה שעומד מאחורי זה, זה עניין מאוד רציני. הסיבה לכך שטיעון לוגי, או טיעון מתמטי, הוא נכון בהכרח, זה בגלל שהוא לא מוסיף לי מידע, הוא לא עוזר לי כלום. זאת הסיבה לזה שטיעונים לוגיים הם תקפים, הם נכונים בהכרח, כי הם לא עוזרים לי כלום, ואומר, הם לא מוסיפים לי מידע מעבר למידע שכבר קיבלתי כשקיבלתי את ההנחות. תשאלו, אז בשביל מה לומדים מתמטיקה, בשביל מה לומדים גיאומטריה, הרי אנחנו רואים שזה עוזר לנו. ברור, זה עוזר לנו פרקטית. זאת אומרת, זה לא באמת מוסיף לי מידע, זה לא מוסיף לי שום מידע.
חושף.
אבל יש הרבה מאוד מידע שנמצא אצלי, ואני לא יודע להגיע אליו, אני לא יודע להשתמש בו. אז השיעורים במתמטיקה עוזרים לי להוציא עוד ועוד מידע שנמצא בתוכי. אוקיי? זה התפקיד של שיעור במתמטיקה, או שיעור בלוגיקה, או טיעון בלוגיקה, או הוכחה מתמטית. כל אלה זה כלים שעוזרים לי להוציא עוד ועוד דברים שאותם אני כבר יודע.
אבל למה אני צריך בכלל את הטיעון הדדוקטיבי במקרה הזה? האם אני לא צריך להשתמש בטיעון כזה רק שיש לי שאלה? הרי פה אין לי שאלה, אני רואה את השולחן, אני רואה ארבע רגליים, למה אני צריך...
לא, אני אגיד שאני רואה אותו מרחוק. אני רואה שהוא שולחן, אבל אני לא רואה כמה רגליים יש לו.
טוב, אוקיי.
הוא דוגמה, כן, לא משנה.
אז בעצם אתה אומר שכל טיעון לוגי, יש בו הנחת המיוקש.
נכון.
אז יוצא שזה...
טיעון לוגי בהגדרה, דבר שיש לו הוכחה לוגית בהגדרה, זה לא מוסיף לי מידע. זה כמובן יכול לעזור לי, כי עובדה שבמתמטיקה, גם מי שיודע את האקסיומות, יהיה לו מאוד קשה להוכיח את המשפטים שנגזרים מהם. אבל אחרי שיוכיחו לו את זה, הוא יבין שהמשפט הזה כבר היה נמצא בתוך האקסיומות. רק היה קשה לו להוציא את זה משם. תחשבו על כספת שנעולה במנעול מאוד מתוחכם. אז בא מישהו ומצליח לפתוח את הכספת, ועכשיו הוא נותן לי את כל מה שיש בתוך הכספת, היא שלי. אז הכל כבר היה שלי מראש, רק לא יכולתי להשתמש בזה כי לא ידעתי לפתוח את הכספת. בא מישהו ועזר לי לפתוח את הכספת. אז מה הוא עשה? הוא לא הוסיף לי עוד רכוש, הרכוש הזה היה שלי עוד קודם. הוא רק הנגיש לי את הרכוש, הוא אפשר לי להשתמש ברכוש שהיה כבר שלי מראש. אוקיי? אז זה המשל שאני משתמש בו כדי להסביר מה עושה לוגיקה או מה עושה הוכחה במתמטיקה, אוקיי? היא בעצם מגישה לי מידע שכבר מראש היה לי.
הרב אומר שכל אחד מסוגל להיות מתמטיקאי כאילו?
לא, ממש לא, אמרתי את ההפך. אבל אם... אם היה מסוגל להיות מתמטיקאי, לא הייתה מתמטיקה בעולם. כל הרעיון של מתמטיקה זה שלמרות שאצל כולנו יש את כל המידע, מעט מאוד מאיתנו מספיק חכמים, כדי לחלץ את המידע הזה מתוכם, כדי לפתוח את הכספת, ולכן לא כל אחד יכול להיות מתמטיקאי.
ולכולם יש את המפתח.
כן, צריך להיות אומן, פורץ מנעולים, שיודע לפתוח כספות. כולם יש להם את הכספת, והכל נמצא בתוך כולנו. בתוך כל אחד מאיתנו נמצא כל המידע המתמטי. אבל מעטים מאוד מאיתנו יודעים להוציא את המידע הזה משם.
יש לנו את המידע הזה, רק אם יש לנו את ההנחות. אבל אם בכלל לא יודעים את ההנחות,
אבל אם אין לנו את ההנחות, אז שום מתמטיקאי לא יעזור לנו. המתמטיקאי רק עוזר לנו לקחת את ההנחות ולהוציא מהם את המסקנות. לכן בכל מקרה, המתמטיקאי את זה לא יעשה עבורך. כל מה שאתה שואל, אתה יודע, זה, אדומה, אני שואל מתמטיקאי, מה סכום הזוויות במשולש? אז הוא אמור לענות לי, תלוי באקסיומות שלך. הוא לא יכול להגיד 180. בגיאומטריה אוקלידית, של, כן, של משטח ישר, מרחב ישר, התשובה היא, הסכום הזוויות הוא 180. גיאומטריה אחרת, סכום הזוויות הוא אחר. עכשיו, המתמטיקאי לא מוסמך להגיד לי מה האקסיומות שלי, אני צריך להחליט את זה לבד. המתמטיקאי יודע להגיד לי, אם אלה ההנחות שלך, אני אראה לך מה סכום הזוויות במשולשים אצלך. אוקיי? אז לכן המתמטיקאי לא יכול לתת לי את ההנחות, ההנחה היא שההנחות כבר קיימות אצלי. עכשיו השאלה היא, מה עושה המתמטיקאי? המתמטיקאי עוזר לי להוציא מתוך ההנחות האלה עוד ועוד מידע. אבל מי ייתן לי את ההנחות? אני לבד. אוקיי? אז הטענה היא שמה שמבחין בין דדוקציה לבין אנלוגיה ואינדוקציה, זה בעצם השאלה האם ההיסק מוסיף לי מידע. היסק דדוקטיבי לא מוסיף לי מידע. ולכן הוא ודאי, לכן המסקנה נובעת בהכרח מההנחות, כי אין בה שום דבר חדש. אין בה שום מידע שלא היה בהנחות. אנלוגיה ואינדוקציה, זה שתי דרכי היסק לא ודאיות, נכון? ראינו קודם. אפשר להתווכח, זה לא בטוח שזה נכון. למה? כי כל אחד מההיסקים באנלוגיה ובאינדוקציה מוסיף לי מידע. תראו, יש לי שולחן אחד שיש לו ארבע רגליים, אני רואה מרחוק עוד שולחן. אומר, כמה רגליים יש לו? אני עושה אנלוגיה, אני אומר, אם זה שולחן והוא שולחן, אם זה יש ארבע רגליים, גם להוא יש ארבע רגליים. אתם מבינים שבהנחות שלי לא היה המידע של השולחן ההוא יש ארבע רגליים. היה לי מידע רק על השולחן שלפניי. רק אני חושב שהשולחן ההוא דומה לשולחן הזה, ואני מסיק מסקנה שגם לא הוא ישר ברגליים. המסקנה הזאת מכילה מידע חדש שלא היה אצלי כשיצאתי לדרך. אז זה היסק אנלוגי, היסק אנלוגי מוסיף לי מידע. כיוון שהוא מוסיף לי מידע, יכול להיות שהוא לא נכון. הוא מחדש לי משהו. לך תדע, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. לא יכול להיות בטוח. אותו דבר עם אינדוקציה. ראיתי שולחן אחד שהיה לו ארבע רגליים, ראיתי עוד שולחן שהיה לו ארבע רגליים, אני מסיק מכאן שלכל השולחנות יש ארבע רגליים. אתם מבינים שבמסקנה יש יותר מידע מאשר בהנחות. ההנחות שלי זה על כמה שולחנות בודדים שאותם ראיתי. במסקנה אני מדבר על כל השולחנות שיש. אז במסקנה יש יותר מידע מאשר בהנחות, זאת אומרת שנוסף לי מידע בהיסק של אינדוקציה. אם ככה הוא לא יכול להיות הכרחי. או במילים אחרות, אני קורא לזה עקרון אי הוודאות הלוגי. עקרון אי הוודאות, אתם יודעים, עקרון אי הוודאות בתורת הקוונטים אומר שאי הוודאות של המקום ואי הוודאות של המהירות נמצאות ביחס הפוך. המכפלה שלהם היא קבועה. אז אם אני יודע בדיוק את המקום של חלקיק מסוים, אני לא יכול לדעת שום דבר על המהירות שלו. אם אני יודע בדיוק את המהירות שלו, אני לא יודע שום דבר על המקום שלו. אם אני יודע את המקום שלו ב... ب- 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 בסדר גודל של מטר לפה, מטר לשם, אז יש לי איזשהו רוחב של מהירויות שאני יכול לדעת עליו, שהוא נמצא בין מהירות כזאת למהירות כזאת. ככל שהמידע שלי על המקום יותר מדויק, הקטע יותר קטן של אי הוודאות על המקום, אז אי הוודאות על המהירות יותר גדולה, וכן הלאה. התיאור המתמטי של זה אומר שאי הוודאות של המקום כפול אי הוודאות של המהירות זה קבוע. אז אם אחד קטן, השני גדול, אם השני קטן, הראשון גדול. כי המכפלה שלהם צריכה להישאר קבועה. בסדר? אותו דבר אני טוען, אותו יחס יש בין מידת הוודאות לבין כמות המידע שההיסק מוסיף לי. המכפלה היא קבועה. זאת אומרת, אם ההיסק מוסיף לי המון מידע, הוודאות שלי מאוד נמוכה. אם ההיסק מוסיף לי מעט מידע, הוודאות שלי יכולה להיות מאוד גבוהה. אם העסק לא מוסיף לי שום מידע, איך הוודאות בהוספת המידע הוא אפס, אז הוודאות יכולה להיות מלאה.
ומה יותר טוב, להוסיף ידע או להוסיף ודאות?
בדיוק. מי שרוצה במילים אחרות, אתם יודעים, הפוסט-מודרניות, אני קצת מתרחב פה, אבל אני חושב שזה נוגע, פתאום הבנתי שזה נוגע לנושא שלנו. כמעט שכחנו את בבא קמא, נגיע לזה שם בסוף, אבל אני אומר את זה כי אנחנו נשתמש בזה אחר כך. אז התפיסה הפוסט-מודרנית, אז אומרים שמה שוודאי, מה שיוצא מטיעון לוגי שיש לך הוכחה עבורו, זה בסדר גמור. כל השאר עניין סובייקטיבי, זה נרטיב. כל אחד והנרטיב שלו. אוקיי? בעצם מה שהם אומרים, הם לא מוכנים לקבל שום דבר, אלא אם כן הוא ודאי. מה שלא ודאי, אני לא מוכן לקבל, זה סובייקטיבי. זה מה שאתה רוצה עם זה. עכשיו אתם מבינים, שאם זה באמת כך, אז אתה נשאר בלי מידע בכלל. כי אם אתה מוכן לקבל רק דברים ודאיים, עסקים ודאיים זה עסקים שלא מוסיפים לך מידע, בהגדרה. אז איך תגלה את המידע הראשון שלך? מאיפה תוציא אותו? כל עסק לוגי שמהווה הוכחה לטענה כלשהי, מבוסס על הנחות. ואת ההנחות מאיפה אתה יודע? יש לך הוכחה עבורן, אז מה עם ההנחות של ההוכחה ההיא? מאיפה אותן אתה יודע? בסוף בסוף אתה תישאר עם משהו שאין לך הוכחה עבורו. ואם אתה לא מוכן לקבל משהו שאין לך הוכחה עבורו, לא תוכל לקבל שום דבר. ולכן באמת פוסט-מודרניות מגיעה לניהיליזם אינטלקטואלי, כן, ספקנות גמורה. אי אפשר לדעת שום דבר, אף אחד לא יותר צודק מהשני. אוקיי? למה? כי הם רוצים ודאות גמורה. מי שרוצה ודאות גמורה נשאר עם אפס מידע. הדרך היחידה להתמודד עם פוסט-מודרניות, עם ספקנות כזאת, זה להבין שבשביל לקבל מידע, צריך לשלם במטבע של ודאות. יש מחיר. אתה רוצה מידע? תוותר על רמת הוודאות שאתה דורש. מי שדורש ודאות מוחלטת, יישאר בלי מידע. מי שמוכן לקבל דברים גם אם הם לא ודאיים, אולי הם סמירים, 80%, 90%, 90%, לא יודע. אני מוכן להתפשר. אם אתה מוכן להתפשר על רמת הוודאות, יש לך סיכוי לצבור מידע. אתה לא מוכן להתפשר על רמת הוודאות? אין לך מידע. אתה רוצה את כל המידע בעולם? אין לך סיכוי, כי הוודאות שלך תהיה אפס. אז אתה תדע את כל המידע בעולם בוודאות אפס. הווה אומר, לא תדע כלום. מזכיר לי איזה נאום ששמעתי פעם של ביבי. ביבי הסביר, למה העלאת מיסים זה דבר גרוע? ואני, זה נחמד. היום אני קצת אסוציאטיבי, סליחה, אבל... הוא הסביר למה עליית מיסים זה דבר גרוע. אני מסתבך עם הדבר הזה. מה רוצה ממני? טוב, נעשה את זה אינדיאני, אוקיי? יש לי מערכת צירים, פה זה הכסף, הכסף באוצר המדינה, בסדר? ופה זה שיעור המס. טקסס, אוקיי? שיעור המס. עכשיו, שיעור המס בין 0 ל-1, בסדר? פה זה 0, נגיד שפה זה 1, אוקיי? ואני רוצה לדעת מתי, כמה כסף יש לי בכל שיעור מס. אם שיעור המס הוא אפס, כן? מטילים 0% מס על כל העובדים. כמה כסף יש באוצר המדינה?
אפס.
אפס, נכון? נמצאים פה. אם שיעור המס הוא 1, 100%, כמה כסף יש באוצר המדינה?
אפס.
אפס כמובן. למה? כי אם אני לא מרוויח כלום, אני לא הולך לעבוד. אם אני משלם הכל למיסים, אז אני, המשכורת אפס. משכורת אפס, אני לא הולך לעבוד. אז במס 100%, גם באוצר המדינה יש אפס, נכון? אז זה אומר שהגרף נראה משהו כזה. הווה אומר, שיש איזשהו שיעור מס באמצע, שהוא המקסימום למקסימום כסף באוצר המדינה. עכשיו, אם אני נמצא, אם נגיד שיעור, נגיד שבמחקרים יוצא שזה משהו כמו 30%, אוקיי? אז פה זה 30%, אוקיי, 0.3. אוקיי, זה 0.3, פה. עכשיו, נגיד ששיעור המס שלנו נמצא פה, ואנחנו רוצים להגדיל את אוצר המדינה, צריך להעלות את המס, נכון? אם נעלה לפה, אז הכסף באוצר המדינה יגדל. אבל אם אנחנו נמצאים פה, במדינה ששיעור המס גבוה, נגיד ש-0.4, 40% מס, בשביל להגדיל את אוצר המדינה, צריך להוריד את שיעור המס. בקיצור, הסוציאליסטים שחושבים שפתרון של כל הבעיות זה העלאת שיעור המס, טועים. תלוי איפה אתה נמצא ביחס לאופטימום. אוקיי? לפעמים להוריד את שיעור המס מגדיל את אוצר המדינה, את כמות הכסף שיש במדינה, זה דבר די פשוט סך הכל, אבל אני חושב שזה טיעון מאוד נחמד, שמראה את זה בצורה מאוד פשוטה. כן? בעצם הדבר דומה לזה קיים גם, זה טרייד אוף בין כמות הכסף לבין שיעור המס, גם פה המכפלה היא קבועה אפשר לומר. אוקיי? אז לכן הטענה היא שדבר דומה קורה בין הוודאות לבין כמות המידע. אם אתה רוצה אינסוף מידע, יש לך אפס ודאות, הווה אומר יש לך אפס מידע. אתה רוצה את כל המידע בעולם. כל המידע בעולם זה אומר שאתה, אין לך בכלל סטנדרט של ודאות. אתה מוכן לקבל הכל. ברגע שאתה מוכן לקבל הכל, אתה לא יודע כלום. יש לך אפס מידע. אם אתה רוצה להיות עם אפס מידע, אם אתה רוצה להיות עם אפס מידע, אז אפס מידע פירושו שבעצם יכול להיות לך ודאות מלאה, אבל על כלום. אז אתה עדיין נשאר עם אפס מידע. זאת אומרת ששני הצדדים של הגרף, אתה עם אפס מידע, אם אתה רוצה ודאות מוחלטת, או אם לא אכפת לך מהוודאות בכלל, אתה נשאר עם אפס מידע. ויש בעצם איזשהו אופטימום, שאתה צריך להעביר אותו, שבו אתה מוכן להתפשר על כמות הוודאות, כדי לקבל מידע. כי אין הטיעון הזה שהצגתי קודם, בעצם אפשר להציג גם כאן. ולכן אנשים רציונליים, לא פוסט מודרניים, אז הם מבינים, כמו אנשי מדע למשל, שמדע לא יכולים להיות פוסט מודרניים. לכן, בכל מקום באוניברסיטה שאומרים לכם שפה יש גישה פוסט מודרנית, דעו לכם שלא מדובר במדע, מדובר בקשקושים. אז זה פשוט כי זה אומר שהם ויתרו על או ויתרו על הוודאות, או דורשים ודאות 100%. לכן, בסופו של דבר, איש מדע מבין שכדי לצבור מידע צריך לוותר על ודאות. אתה לא יכול לדרוש 100% ודאות. לכן אתה מוכן לקבל גם אנלוגיה ואינדוקציה, לא רק דדוקציה. גם דברים שהם לא נותנים לך ודאות מלאה. כמובן, אתה צריך עכשיו לפתח כלים איך לעשות בקרה, איך לשלוט על המידע שאותו אתה צובר, כי זה לא ודאי. צריך לעשות הצלבות, צריך לבדוק, לעשות ניסוי, שיבדוק את התיאוריה שלי, כדי לראות שאני לא סתם הולך כמו עיוור בדרך. כי יש פה משהו שהוא לא בטוח, משהו שהוא לא בטוח, אז מפתחים כל מיני מתודות, וזאת כל המתודה המדעית, איך אנחנו מפתחים מתודות שמצליחות לעשות לנו בקרה על איסוף המידע שלנו, למרות שזה לא ודאי, אבל שזה לא יהיה שטויות. אוקיי? זה בעצם המתודה המדעית. עכשיו, בעצם מה שאני רוצה לטעון, זה שאם מישהו רוצה לעשות רק דדוקציות, להיות רק בוודאות מלאה, הוא יישאר עם אפס מידע. נכון? אי אפשר בעצם לעשות שום דדוקציה. אי אפשר להסתמך רק על דדוקציות. נגיד בתרגום לעולם המשפט, שהוא לא תרגום אחד לאחד, אבל הרעיון הוא דומה, מי שירצה לייצר שיטה פוזיטיביסטית טהורה, שהמחוקק יקבע את הכללים, והשופט יהיה בעצם מחשב. הוא ייקח את הכללים והוא יישם אותם על המקרה המסוים שבא לפניו. אין שום סיכוי לבנות מערכת משפטית כזאת. אגב, זה מה שהביא בסופו של דבר במובן מסוים לשואה. וזה עלה במשפטי נירנברג, שהנאצים אומרים, אני צייתתי לפקודות. מה זה צייתתי לפקודות? יש חוק בגרמניה שצריך לציית לפקודה, המפקד נתן פקודה, מסקנה צריך לציית למפקד. מה שהיה להוכיח. זה גישה פוזיטיביסטית. ומה טענו כנגדם, השופטים, זה החידוש הגדול של משפטי נירנברג, הוא כמובן בא לאיזשהו רקע, ואחרי זה התפתח עוד, אבל הגישה האנטי-פוזיטיביסטית, שאומרת, זה שנתנו לך פקודה, ושהחוק אומר שצריך לצאת לפקודות, זה עוד לא הצדקה מספיקה. תפעיל את הראש שלך. יש שכל ישר גם. לא מספיק הכללים הלוגיים והחקיקה. ולכן במשפט הגרמני, זה לא מפתיע, לא מפתיע שהמשפט הגרמני הוא משפט פוזיטיביסטי. זה האופי היקי. לכן היקס מדברים על מדע המשפט. מבחינתם המשפט זה מדע. מדע הכוונה המתמטיקה. אז זה לוגיקה צרופה. לעומת זאת במערב, העולם הבריטי, בעולם הבריטי והאמריקאי, בעיקר הבריטי במקרה הזה, המשפט הוא, כן, הקומון לא, המשפט המקובל. זאת אומרת, אנחנו יש מקרים ואנחנו עושים אנלוגיות, אנחנו לא מאמינים בכללים, אוקיי? הכללים לא יכולים לעבוד. השופט תמיד צריך להפעיל את הראש שלו, הוא לא יכול להיות מחשב שרק מוציא מסקנות בצורה לוגית מתוך הכללים שקבע המחוקק. זה לא יעבוד. שום מקרה שבא לפניך הוא לא מקרה פשוט שאפשר לגזור את התשובה מהכללים. מי שחושב שיש מקרים כאלה אינו אלא טועה. אין מקרה אחד כזה לדעתי. אין מקרה כזה שמגיע לבית משפט. שבו אין משהו שאתה צריך בכל זאת לחשוב, אולי זה לא בדיוק דומה לחוק, או כן דומה לחוק. אין clear cases. זה לא, כל משפטה אני אגיד לכם את זה. ולכן התקווה הפוזיטיביסטית הזאת, שהיא מקבילה בעצם לגישה הדדוקטיבית, כן, הגישה שרואה בוודאות המוחלטת קריטריון לקבל דברים, היא גישה שלא יכולה לעבוד. אתה חייב להשתמש באנלוגיות ובאינדוקציות. אתה חייב להשתמש במערכת כללים שהיא יותר רכה, שהיא פחות הכרחית, שהיא לא ודאית, אין ברירה. אתה לא יכול לעבוד בלי זה. זה מה שמוביל אותנו לחקיקה שיפוטית וכל הפולמוסים האלה בעולם המשפט. בכל אופן, אם אני חוזר לגמרא, מישהו העיר את זה קודם, מי שאליהו, אתה הערת את זה קודם, אני חושב, בגמרא, התפיסה הבסיסית היא תפיסה קזואיסטית. במשניות ובגמרא מובאים מקרים, לא כללים, כמעט ולא, פה ושם יש כללים, מעט מאוד. בדרך כלל זה מקרה, שהוא עשה כך וכך, דינו כך וכך. זה לא כלל. כן, בדרך המשנה הרגילה אומרת, ארבע אבות נזיקין, השור הבור, המווה והעבר. הצד השווה לא מופיע ברוב המשניות. במשנה פה בבבא קמא עשו לנו טובה. נתנו לנו את הכלל, הצד השווה, וזה בעצם, אתם מבינים שזה הכלל שיוצא מתוך הדוגמאות, עשו עבורנו את האינדוקציה.
ולכן הם שאלו.
רגע, עשו עבורנו את האינדוקציה. ובעצם אמרו, יש לנו ארבעה אבות שכתבה התורה, אנחנו מוציאים מהם את הכלל, שכולם זה ממונחה ושמירתן עליך ודרכם להזיק. וזה הכלל, עכשיו אנחנו יכולים לעבוד עם הכלל, לא צריכים את הפרטים. אבל זה לא נכון. כי הגמרא, גם במקום שהמשנה חרגה ממנהגה ונתנה לנו את הכלל, הגמרא לא מתרגשת מזה בכלל, הגמרא שואלת מי צריך את הכלל הזה, יש לי דוגמאות. מה זאת אומרת? אין לגמרא אמון בכללים, הגמרא לא מאמינה בפוזיטיביזם. אין כללים, כללים לא תגיע לשום מקום. כללים אפשר לפרש אותם בכל מיני צורות. המקרה שיגיע לפניך, אם אתה עובד רק עם כלל, לא תדע מה לעשות איתו. אתה חייב להשתמש בפרטים ולעשות אנלוגיות. ולכן הגמרא, גם כשהמשנה מביאה כללים, הגמרא רואה את הכללים כמשהו מיותר. ובעצם היא מדברת, היא מעדיפה את הדוגמאות, ולא את הכללים. כי מהדוגמאות אני אעשה אנלוגיה ואני אדע מה קורה. נביא, אולי נזכרתי בעוד משהו, אני רואה שכבר השיעור היום הלך על ההקדמות האלה, אז אני רק אביא עוד, אחדד קצת את העניין. תראו, יש טיעון ויטגנשטיין, היה נחשב על ידי רבים כגדול הפילוסופים של המאה ה-20, לודוויג ויטגנשטיין. הוא בעצם, כן, תלמיד חבר של ברטרנד ראסל, פוזיטיביסטים שיש מוקדם ומאוחר, עבר שינויים מסוימים, אבל הוא נחשב שייך לפוזיטיביסטים. ויטגנשטיין, המאוחר, שהוא קצת פחות פוזיטיביסט, אם בכלל, טוען שזה נקרא טיעון מפורסם של ויטגנשטיין, שנקרא following a rule. לעקוב אחרי כלל. וויטגנשטיין טוען שכללים זאת פיקציה. מה זאת אומרת? תחשבו על מקרה שבו אני נותן לכם שאלה במבחן פסיכומטרי. אני אומר לכם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, קו פתוח, מה המספר הבא? אני מניח שכולכם תגידו 7, נכון? עכשיו יבוא חייזר ויגיד, מינוס 2.4, זה המספר הבא. לא התקבלת לאוניברסיטה, אתה אידיוט. בסדר? התשובה הנכונה היא 7. אומר החייזר, מה פתאום? למה התשובה הנכונה היא 7? יש כלל, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ברור שהבא אחריו זה 7. איך אתם יודעים שזה הכלל? כי אתם לוקחים את המקרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, מכלילים אותם, יוצרים מהם חוק כללי באינדוקציה, ואז מיישמים את זה על המקרה הבא, נכון? בעצם החוק הזה, בשפה מתמטית, נקרא F של N שווה N. נכון? במקום הראשון יושב המספר 1, במקום השני יושב המספר 2, במקום השלישי יושב המספר 3 וכן הלאה. יש למשל חוק אחר, 1, 4, 9, 16, 25 וכן הלאה. פה החוק הוא F של N שווה N בריבוע. במקום ה-N-י יושב N בריבוע, במקום 1 יושב 1 בריבוע, במקום השני יושב 2 בריבוע, שזה 4. במקום השלישי יושב 3 בריבוע, שזה 9. וכן הלאה, אוקיי? בעצם זה סוג של חוק, שאנחנו רואים את הדוגמאות הראשונות, מכלילים אותו, ויוצרים מזה חוק כללי, ועכשיו אנחנו גם יודעים מה יהיה במקום הבא. אוקיי? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, את השאלה הבאה. 3, 5, 7. מה המספר הבא?
9.
כולם מסכימים? 9? אני אומר 11.
ראשונים.
נכון? אם הכלל הוא מספרים אי-זוגיים, אז זה 3, 5, 7, והבא זה 9. אבל אם הכלל הוא ראשוניים, אז 3, 5, 7, אבל 9 הוא לא ראשוני. 11 הוא הבא. איזה כלל נכון? שניהם נכונים, אני לא יודע. מתוך הדוגמאות, שלוש הדוגמאות הראשונות, אפשר היה להוציא את הכלל הזה, אפשר היה לחשוב שהכלל הוא אחר. אין פה תשובה נכונה. עכשיו, אני אגיד לכם, אם היה כתוב 3, 5, 7, אני יכול גם לכתוב אחרי זה מינוס 2.4, זה גם יהיה נכון. למה? כי אני יכול להראות לכם שיש כלל שיותן לכם את זה. במקום הראשון יהיה 3, השני יהיה 5, השלישי יהיה 7, הרביעי יהיה מינוס 2.4. אפילו לא כל כך קשה לבנות את הכלל הזה, זה 4 משוואות עם 4 נעלמים. אני יכול לבנות את הכלל הזה בצורה די פשוטה. אז בעצם החייזר הזה אומר לנו, מה אתם רוצים ממני? אני בניתי את הכלל, במספר הבא הוא מינוס 2.4, והנה הכלל שלי. מה היתרון של הכלל שלכם על הכלל שלי? זה כלל וזה כלל. הרי מה שנתון לנו זה רק שלוש הדוגמאות. את הכלל אנחנו מוצאים מהדוגמאות. זה אינדוקציה. אינדוקציה זה לא בהכרח נכון. אתה עושה אינדוקציה כזאת, הוא עושה אינדוקציה אחרת. מי צודק? אין צודק. מה זה צודק? אז למעשה, החייזר הזה שאומר מינוס 2.4 צריך להתקבל לאוניברסיטה בדיוק כמוני. הוא לא אידיוט בכלל. הוא פשוט חושב אחרת ממני, זה הכל. תראו איזה חלום של הפוסט-מודרניות מתגשם. כולם חכמים, כולם צודקים, אין טועים. נכון? כל נכון, הכל בסדר. יש לנו איזושהי תחושה שאם אנחנו עובדים עם כללים, אי אפשר לטעות. אומר ויטגנשטיין זה שטויות. בדיוק כמו הטיעון של מיל כנגד הדדוקציה. ויטגנשטיין בעצם אומר, איך את הכלל עצמו אתה בונה? את הכלל עצמו אתה בונה עם אינדוקציה. תגיד שאני מלמד ילדים לספור. בכיתה א', ב', ג', מלמד 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 100, 101 וכן הלאה. עד 1,000. אוקיי, הגעתי עד 1,000. עכשיו אני אומר לילד, אוקיי, מה המספר הבא? הוא אומר לי מינוס 2.4. לא הבנתי. 1, 2, 3, 4, 5, עד 1,000, מה המספר הבא? מינוס 2.4, מה לא ברור פה? מה, אתה לא מבין? זה קופצים באחד כל פעם, אז המספר הבא הוא 1,001. לא, מה פתאום? המספר הבא זה מינוס 2.4. אני טוען שהכלל הוא 1, 2, 3 עד 1,000, ומי 1,000 יורדים מינוס 1,002.4 וממשיכים לספור עוד פעם. אז המספר הבא זה מינוס 2.4, ועכשיו מינוס 1.4, מינוס 0.4, תעלו באחד כל הזמן. הכלל הזה גם מתאים לנתונים שנתתם לי. מה הבעיה? מה לא נכון במה שאני אומר? זה כלל בסדר גמור. אז מי צודק? אף אחד לא צודק. פשוט הראש שלו בנוי אחרת מהראש שלי. במילים אחרות, מה שהפסיכומטרי בודק, זה לא אם אתה חכם או טיפש. מה שהוא בודק זה אם אתה חושב כמוני. כשאני מקבל סטודנטים לאוניברסיטה, אני רוצה שהם יוכלו להבין את מה שאני מדבר איתם. אז בשביל זה הראש שלהם צריך לעבוד כמו הראש שלי. אם הראש שלהם עובד אחרת מהראש שלי, אז אולי הם חכמים כמוני, אבל אני לא אצליח ללמד אותם כלום. כי כשאני אלמד אותם מספור, עד אלף, המספר הבא שלהם יהיה מינוס 2.4. הם לא מבינים כמוני שאחרי אלף מגיע אלף ואחד. מי שהראש שלו בנוי כמוני, אז אם אני מלמד אותו מאחד עד אלף, הוא כבר ידע גם לספור הלאה. לשמחתנו, בדברים הבסיסיים, כל בני האדם חושבים דומה. ולכן אנחנו יכולים ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ומדעים וכל הדברים האלה. כי הראש שלנו דומה. אבל רק בגלל זה, מי שחושב שלמתמטיקה יש יתרון על תחומים אחרים, אינו אלא טועה. מתמטיקה לא יכולתם ללמד מישהו שהראש שלו בנוי אחרת מכם, כלום. לא יכולתם ללמד אותו שום דבר. כשאתם מלמדים אותו, אתם תמיד מלמדים אותו דרך הכללה של דוגמאות. יש אשליה כזאת כאילו שמתמטיקה זה הליכה מהכללים אל הפרטים. אבל כדי להסביר לבן אדם את הכללים, אתה תמיד משתמש בדוגמאות שמהן הוא עושה אינדוקציה ויוצר את הכלל. אתה לא יכול ללמד אותו ישר את הכלל. איך תסביר לו את הכלל? אתה נותן לו דוגמאות כדי להראות לו מה הכלל. אבל אם מהדוגמאות האלה הוא מבין כלל אחר, אז לא הצלחת להעביר לו את הכלל שאתה רוצה להעביר לו. במילים אחרות, השימוש בכללים נראה מאוד מפתה. אבל למעשה זאת אשליה. אנחנו לא באמת יכולים להשתמש בכללים. גם כשאנחנו משתמשים בכללים, בדדוקציה, בעצם מה שאנחנו עושים זה אינדוקציה. רק מה? רק כולנו עושים אינדוקציות דומות, לכן זה נראה לנו כמו דדוקציה. ובעצם הטיעון הזה של ויטגנשטיין, יש לו השלכות מרחיקות לכת, לא רק על הבנת המתמטיקה, אלא על כל מה שאנחנו חושבים עליו ביקום, בכל התחומים. הוא בעצם אומר לנו, חברים, אין בעולם דבר שהוא לוגיקה צרופה. אין דבר כזה. תמיד, 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 הכללים האלה כרוכים באיזושהי הכללה מדוגמאות, ושאלה אם אתה מבין את הכלל כמו שאני מבין את הכלל, בסוף בסוף תמיד יש פה איזושהי אי-וודאות. בסוף בסוף תמיד הוודאות היא לא מלאה. אפילו במתמטיקה הוודאות היא לא מלאה. כמו שמיל טען כנגד כנגד הדדוקציה. ואני חושב שזה מסביר היטב למה, כמו במשפט האנגלי, כך גם בגמרא, אין אמון בעבודה עם כללים. וכולנו מכירים את זה. בגמרא יש כללים. ואז מגיעים הפוסקים ועושים ליישם את הכללים, ופתאום מתחילים הוויכוחים. למה? בשאלה איזה כלל ליישם ואיך ליישם אותו, ומה משמעותו של הכלל, ואם הוא מתאים לפה או מתאים לשם, ולכן השימוש בכללים לא באמת עוזר הרבה. כל עוד לא ראית את זה דרך דוגמאות ולא הבנת מה בעצם אומר הכלל, הכלל כשלעצמו לא שווה כלום. וזה מה שעושה המשנה בבבא קמא. המשנה בבבא קמא מתחילה עם ארבע דוגמאות, ואחרי זה מסיימת עם הכלל. אומרת הגמרא, הכלל מיותר. יש לי את הדוגמאות, מי צריך את הכלל? ומה זאת אומרת? הכלל הוא נהדר, הרי נתנו לך, עשו לך כבר את האינדוקציה, הכי טוב בעולם, עכשיו יש לך רק לעבוד כמו מחשב. יש לך כלל, תוציא ממנו את העניין. הנה, אני אתן לכם דוגמה או שתיים. הכלל הוא עכשיו כל דבר שהוא ממונך או שמירתו עליך, כן? ודרכו להזיק אתה חייב לשלם. מה אם שומר? שומר שהוא פקדה אצלו בהמה. הבהמה הזיקה, הוא חייב לשלם? לא, זה לא ממונו. זה לא ממונו. אבל הדין הוא שהוא חייב לשלם. אז מה עם הכלל? זרקו את הכלל לפח. הכלל זה לא שווה כלום.
אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל.
בדיוק. זה אומר שהכלל הזה הוא לא באמת כלל מלא. הוא לא כלל גורף. זה פסוידו כלל. זה לא באמת כלל.
אין אף כלל בעולם. כל כלל יש יוצא מן הכלל.
נכון. וזה בעצם אומר שהכלל הוא רק קירוב. זה לא באמת, הכלל הוא לא האמת. הכלל הוא קירוב שעוזר לנו לעבוד בדרך כלל, אבל כל הזמן צריך לשים לב לא לעבוד רק עם הכלל. תמיד תמיד ללוות אותו עם דוגמאות, כדי לראות איך נכון ליישם את הכלל ואיך לא. זה בדיוק הלקח של ויטגנשטיין, וזה בדיוק מה שעושה הגמרא בבבא קמא. היא נותנת לי את הדוגמאות, ונותנת לי את הכלל. רק הגמרא אומרת, בשביל מה צריך את הכלל? כבר אתה נותן לי את הדוגמאות, אז הדוגמאות הן מספיקות, הכלל לבד לא יכול לעבוד. אבל הדוגמאות לבד כן. תן לי את הדוגמאות, אני אעשה את האינדוקציה, הוציא את הכלל, והכל בסדר. ואז הגמרא מתחילה להביא, אז מה בכל זאת הכלל הזה בא ללמד, אוקיי? אבל לכן המשנה עוסקת במקרים, המשנה היא קזואיסטית, היא לא מאמינה בכללים. וגם כשהיא מביאה כבר כללים, הגמרא לא לוקחת את זה ברצינות, לא מבינה למה צריך את זה. אוקיי? אני אסיים אולי בגמרא בקידושין, הגמרא אומרת שמה, כל מצוות עשה של הזמן גרמה נשים פתורות, חוץ משלושה או ארבעה יוצאי דופן. ואז הגמרא שואלת, רגע, אבל יש גם עוד יוצא דופן אחד, הכל. אז אומרת הגמרא, כן, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. עכשיו תראו, אם היה כתוב, כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, והייתי מוצא יוצא דופן, הייתי אומר, בסדר, אמרו את הכלל, אבל ברור שיש פה ושם מקרים שלא מתאימים. הבנתי. אבל פה אמרו מקום שנאמר בחוץ. אתם אומרים, כל מצוות עשה שזמן גרמה נשים פטורות, חוץ מאלף, בית, ג' וד'. אז כבר מנו גם את היוצאי דופן. עכשיו אני אומר, יש גם ה', אמצל, אל תעשה עניין, אז יש גם ה', מה אתה עושה עניין מכל דבר? ואת, אפילו במקום שהניסוח של הכלל, הוא הניסוח הכי מדויק שיכול להיות. כתוב חוץ. כל זה וזה, חוץ מאלף, בית, ג' וד'. אפילו שם אל תתרגש מזה. יכול להיות גם ה'. זה, אני חושב שביטוי נהדר של זלזול בכללים. אפילו במקום שהכלל נראה כמו כלל, יש כלל בגמרא שההלכה כמו אביי ביעל כגם, נכון? במחלוקות אביי ורבה, הלכה כמו רבה, חוץ משישה מקרים. יעל כגם. אתם יודעים שיש לא מעט מקרים נוספים שפוסקים כמו אביי. הרמב"ם ביעביד לא מעט, פוסק כמו אביי לפי חלק מהמפרשים.
הרב דיבר על תרצו בפשיעה וסובו בעונש.
אתם בשביל הסופו באונס, יש כאלה שפוסקים כמו הבעיה, נכון? יש ב... ולא תתגודדו, הרמב״ם פוסק כמו הבעיה נגד רבה. שני בתי דין בעיר אחת. מה עם הכלל? עוד פעם, זה כלל שנאמר בחוץ. כל המקומות הלכה כמו רבה, חוץ מיעל כגם. כן, וחוץ מעוד כמה דברים. בקיצור, לא לעשות עניין מכללים, זה המסקנה. מכאן נמשיך כבר הלאה, בפעם הבאה.
תודה רבה.
רב, אפשר שאלה רק שנייה?
לא שומע?
אפשר שאלה רק שנייה?
כן, כן.
בעצם, אתה אומר שבשיעור אתה אמרת שכל ההנחות כולן באות מאינדוקציה, נכון?
לא, לא אמרתי שכל ההנחות באות מאינדוקציה, אלא ההנחות הכלליות באות מאינדוקציה.
זאת אומרת?
כשאני עושה חוק כללי, כל השולחנות יש להם ארבע רגליים, או כל האנשים בני תמותה, זה בא מאינדוקציה, אבל יש הנחות שלא באות מאינדוקציה.
ומה עושים איתן?
מה זאת אומרת, מה עושים איתן? למשל, האינטואיציה שלי יכולה לתת לי גם כן הנחות. לא אינדוקציה מתוך מקרים, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, אוקיי? אז ההנחה שלי שיש אלוקים, ממילא אם הוא ציווה עליי, אני צריך לקיים את מה שהוא ציווה. מאיפה אני יודע שיש אלוקים? זה לא אינדוקציה, זה לא חוק כללי שבא מדוגמאות שראיתי.
כן, כמו שאמרתי, במתמטיקה יש למשל משפט פיתגורס, וזאת הנחה שלא באה מאינדוקציה, זאת הנחה שבאה מהוכחה.
לא, אין דבר כזה הנחה שבאה מהוכחה. משפט פיתגורס הוא לא הנחה, משפט פיתגורס הוא משפט. האקסיומות הם ההנחות. האקסיומות של הגיאומטריה זה ההנחות.
לאקסיומות, בוודאי שיש להם הוכחות.
מה פתאום?
אחרת, הם לא אקסיומות.
אתה יכול להוכיח לי שבין שתי נקודות עבר קו ישר אחד? אם אתה יכול, אתה עומד לקבל פרס. פרס יקר ערך. או ששני מקבילים לא נפגשים, אתה יכול להוכיח? אלה האקסיומה של אוקלידס. אין דרך להוכיח את זה. אנחנו מניחים את זה, ומזה אנחנו מוכיחים את משפט פיתגורס, למשל.
אז למה אנחנו מניחים את זה אם אין להם הוכחות?
בדיוק. אז זה מה שטוענים הפוסט-מודרניים. הם אומרים, מה שאין לו הוכחה, הוא לא קביל. ואני אומר, לא נכון. אם הוא סביר, אז זה בסדר גמור מבחינתי. האינטואיציה שלי אומרת ככה, אבל זה לא תוצאה של אינדוקציה בהכרח, אלא... ככה האינטואיציה שלי אומרת. טוב, אבל על זה כתבתי ספרים, על האינטואיציה ועל הבעיות האלה של הוודאות. עוד מישהו?
לפי הגמרא, אם לא כללים, אז מה יש לנו?
יש לנו דוגמאות, ואנחנו עושים אנלוגיה, מדמים מילטה למילטה.
אנלוגיה זה כן בסדר.
ברור.
אז נכון שהרמב״ם הוא פוזיטיביסט, כי הרמב״ם עשה...
אולי קצת יותר נוטה לשיטתיות, הוא לא... רחוק מלהיות פוזיטיביסט.
הרמב״ם
ביד החזקה, ביד החזקה לא תמצא כמעט שום כלל. זה הכל מקרים.
ביד החזקה אני לא אמצא שום כלל.
תמצא, אבל מעט. רוב ההלכות הם מקרים. תפתח, תדפדף ותראה.
בכל תחילת ההלכות, בכל פרק יש הכללה שם.
יש פה ושם הכללות שלא יעזרו לך כלום, בלי המקרים.
הרב, הרמב״ם גם לא עושה אנלוגיה, נכון הרב?
מה זה כאן לא עושה אנלוגיה? הרמב״ם מביא פסקי הלכה, הוא לא עושה עסקים. את העסקים אנחנו עושים. הרמב״ם מביא את פסק ההלכה. מאיפה הוא הוציא אותו? אז זה אפשר להתפלפל. הוא לא כותב מאיפה הוא הוציא אותו. עוד מישהו?
תודה רבה.
אוקיי, אז שבת שלום.